ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בדף ממתת עמוד א'. לא הקריבו כבש בבוקר וכולי. ואז יש כמה וכמה מילים שהחסירו פה בדיבור המתחיל, אבל ההמשך הוא מה שחשוב לנו. אמר רבי שמעון וכולה הייתה קריבה בין הארבעים. פה רבי שמעון במשנה מתייחס במקרה שלא הקטירו את הקטורת בבוקר, אז מקטירים אותו בין הארבעים, ועל זה רבי שמעון וכולה הייתה קריבה בין הארבעים. ואז המשך המשנה פתאום נכנסת לדבר שלא שמענו עליו מוקדם יותר, שאין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים. שואלת הגמרא, חינוך מן דקר שמי, דקר זה כמו הזכיר. מי הזכיר מקודם איזשהו עניין של חינוך? חינוך, כלומר שימוש ראשוני שקובע את הקדושה של אותם כלים. זה לא היה עסק המשנה. הגמרא עונה, חיסורי מחסר ואחי קטני. המשנה היא שנייה באופן מקוצר, אבל ההבנה היא כך. לא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. בשיטה מקובצת, אות א', הוא אומר, ובאחי כמר דלא יקריבו בין ארבעים תחילה, לפי שצריך לחנכו בתמיד של שחר. אז עם ההבנה הזאת נמשיך פה בגמרא. במה דברים אמורים? מתי יש מקום לומר שאם לא יקריבו בבוקר אז שלא יקריבו בין ארבעים? מתי? שלא נתחנך המזבח. ושוב פעם, הסיבה לכך כי חינוך המזבח צריך להיות על ידי תמיד של שחר. אז אם יש מזבח חדש שלא חינכו אותו, אז חנוכת המזבח הוא על ידי דווקא תמיד של שחר. ואם לא הספיקו להקריב עליו תמיד של שחר באותו יום והגיע אחר הצהריים, אז שלא יקריבו עליו התמיד שבין ארבעים. אבל נתחנך המזבח, אם מדובר במזבח שכבר חונך, ומה, ולא הקריבו תמיד של שחר, יקריבו בין הארבעים. אמר רבי שמעון, אימתי? בזמן שהיו אנוסין או שוגגין. אבל אם היו מזידין, לא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. לא הקטירו קטורת בבוקר, יקטירו בין הארבעים. שואלת הגמרא, מנה אני מילי? מניין שחינוך המזבח הוא דווקא בתמיד של שחר? תתנו רבנן. אנחנו נצטט פסוק מספר שמות פרק חפתת פרשת ואתה תצווה, ורשי מאיר שהפסוק הזה מובא במסגרת או בעניין חינוך המשכן. וכתוב שם, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. שני בין הארבעים ולא ראשון בין הארבעים. שלא יהיה מצב שהכבש הראשון שתקריב על המזבח הוא יהיה תמיד שבין הארבעים. במה דברים אמורים? שלא נתחנך המזבח. אבל נתחנך המזבח אפילו ראשון בין הבאים. כלומר, אם פספסו תמיד של שחר באיזשהו יום, אז הראשון של אותו יום יכול להיות תמיד של בין הבאים, שוב פעם, בתנאי שמדובר במזבח שכבר חונך בעבר. אמר רבי שמעון, אי מתי? בזמן שהיו אנוסין או שוגגין, אבל אם היו מזידין ולא יקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. ללא קשר לעניין חינוך, אם במזיד באיזושהי סיבה הם לא במזיד, כלומר במזיד לא הקריבו את התמיד של שחר, אז נגיד משום כנס הם לא יכולים להקריב את תמיד של בין הארבעים. אנחנו מצטטים ממה שראינו לפני כמה שורות. לפי הבח יש כאן מה שנקרא פסקה חדשה, והוא שוב פעם הוא ציטוט מלמעלה. לא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. ואמרנו שמתי זה שייך, זה ציטוט מדבריו של רבי שמעון, שאם במזיד לא הקריבו תמיד של שחר, אז לא יקריבו בין הארבעים. אז על זה הגמרא שואלת, וכי כהנים חטאו מזבח בתיהם, בגלל שהכהנים הזידו ולא הקריבו את התמיד של שחר, מה המזבח צריך לסבול כביכול שהוא צריך להיות בתיהם? אמר רבא אחי כמר, לא יקריבו הן, אבל אחרים יקריבו. כפי שאמרנו מקודם, לא יקריבו הוא כנס על אותם כהנים שבבוקר הזידו ולא הקריבו תמיד של שחר. שוב פעם ציטוט ממה שראינו למעלה, לא הקטירו כתורת בבוקר, יקטירו בין הארבעים. ושוב פעם, אם תסתכלו למעלה, זה המשך של דבריו של רבי שמעון, אז זה קצת מרים גבה. במקרה שלא הקריבו תמיד של שחר הכבש בבוקר, אז אומרים שלא יקריבו של בין הארבעים, והסברנו שאותם כהנים לא יקריבו. אבל כשזה מגיע לאי הקטרת כתורת בבוקר, לא רואים את אותו כנס, כי כתוב יקטירו בין הארבעים. אז מה הסביר להבדיל הזה, לגישה השונה? אז הגמרא עונה, דכיוון דלא שכיחה ומעטרה חביבה לאו ולא פשי. לפי תוספות יש כאן בעצם שני דברים, אפילו בלי תוספות אפשר לדייק את זה מהגמרא. יש שתי נקודות שמאפיינות ומיוחדות בכתורת. קודם כל, הוא לא שכיח. והוא גם מסוגל לגרום עושר לכהן שמקטיר אותו. אז בגלל התכונות המיוחדות האלו לכתורת, אגב, מה הכוונה לא שכיח? הכתורת מקטירים פעמיים ביום. נכון, התמידים, יש תמיד של שחר ותמיד של בין ארבעים, אבל התמיד הוא עולה, הוא קורבן עולה, ויש הרבה עולות במשך היום, אבל הכתורת אין מושג של כתורת שבאה בנדבה, וממילא דג, יש שתי הכתרות, בבוקר ובין ארבעים, חוץ מיום כיפור שזה סיפור בפני עצמו. אז זה הכוונה לא שכיח. וגם אמרנו שיש לה סגולה לגרום עושר, ותוספות מדגיש את הפן הזה שהוא לא שכיח. מאחר שלא שכיח, הוא חביב על הכהנים, ולא יבוא לידי מצב של זדון או פשיעה בקשר לקטורת, ולכן אין מקום, אין צורך לקנוס ולגזור שאם לא הקטירו של בוקר, שלא יקטירו של בין ארבעים. במשנה, במ"ט עמוד א', אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קריבה בין ארבעים, שאין מחנכים את מזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים. אם נסתכל אחורה במשנה במ"ט עמוד א', אנחנו רואים בשורה השלישית, בשורות הרחבות, אמר רבי שמעון וכולה, וכאן שוב פעם זה במקרה שלא הקטירו הקטורת בבוקר, אז יקטירו בין הארבעים. ועל זה אמר רבי שמעון וכולה הייתה קריבה בין הארבעים. עכשיו הגמרא מתייחסת לזה, וגם הייתי צריך רק לציין שיש בהמשך שאין לחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים. על זה שואל הגמרא ותניא בקטורת הסמים של שחר, ש החינוך של מזבח הזהב, אותו מזבח שעמד בהיכל, הוא על ידי הקטרת הקטורת של הבוקר. על זה הגמרא עונה, תנאי היא, יש מחלוקת תנאים בנושא הזה. אמר אביי, מסתברא כמאן דאמר בקטורת הסמים של בין הארבעים. דכתיב בספר שמות פרק ל' פסוק ז', כתוב הפסוק הזה בא בעניין הקטורת, כתוב בבוקר, בהטיבו את הנרות יקטירנה. הטבת הנרות של המנוע, פירוש הדבר, ניקיון של הנרות, הוצאת הפחם, הפתילות שכבר נשרפו במשך הלילה, משעת ההדלקה של אתמול בין הארבעים, הזמן של הדלקת נרות המנוע של בית המקדש. אז בפסוק שקראנו בבוקר בהטיבו, זה הניקיון שאת הנרות יקטירנה. מה הדרשה? אילב דעבד הדלקה מאורתה, הם לא הדליקו את המנורה בערב הקודם, הטבה בצפרה מאיכה, מאיפה היה צורך להטיב לנקות את הנרות בבוקר. ולדעתי העיקר חסר מן הספר, אבל רש"י משלים, ורש"י בשורה רביעית ברחבות מתחת לגמרא, אצלנו בגמרות המסוימות יש לנו כוכבית, וכיוון דמנורה נתחנכה בערב, וגם פה יש מקום לציין שהפסוק שמוזכר פה זה מחנוכת המשכן, כולל הכלים. ומאחר שהזכרנו פה חינוך המנורה בערב, קטורת נמי תחילתה בערב. תכתיב בשמות פרק ל' פסוק ח', ובהלות ארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. בשעה שעסוקים עם הדלקת נרות, זה השעה של הקטרת הקטורת. ומאחר שהפסוק הזה מוזכר בקונטקסט של חנוכת המשכן, רואים שזמן חנוכת המזבח, מזבח הזהב, הייתה מבערב. נמשיך בגמרא, ולמאן דאמר בקטורת הסמים של שחר נמי ממזבח גמר ממזבח העולה. הרי יש כאן שתי דעות מתי מקיימים חנוכת מזבח הזהב. אז המדמר שאמר בתורת הסימים של שחר, מה הבסיס שלו? הוא גמר ממזבח העולה. מה להלן בחינוך המזבח בתמיד של שחר? אף כאן בתורת הסמים של שחר. ומבחינת החנוכת המזבח הזכרנו למעלה הפסוק בשמות פרק חפתת, ואת הכבש השני תעשה בין הרביים, ולא את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת. אז הגמרא רוצה לדייק. טוב, זה מהמשנה שהזכרנו מקודם בדף ממתת, שחינוך השולחן הוא על ידי לחם הפנים של שבת. חינוך, שוב פעם, זה עניין של הכנסת כלי חדש לשימוש, אז השימוש הראשון הוא מוגדר כחנוכת אותו כלי. אז השולחן חנוכתו על ידי לחם הפנים שמניחים על השולחן בשבת. אז הגמרא רוצה לדייק, אלא בחול יחנוכי ודלא מחנך קדושי מקדש. אם היה למשל שולחן שצורך לחינוך כבר חונך, משמע שרק חינוך לא מקיימים בימי חול, רק על ידי החלות של שני הסדרים של חלות, שישה ושישה, שש ושש חלות כל סדר, זה מחנך. אבל קדושת הלחם, אם הם היו מסדרים את הלחם על שולחן שכבר חונך בחול, אתה רוצה לומר שהלחם היה כן מתקדש? זה בתמיהה, כי אנחנו יודעים שאפילו קדושת הלחם, אם מסדרים את הלחמים בימי חול, לא תופס. רש"י מביא את הרקע לדברים האלו, אבל אמרנו את התמיהה פה. אז איך ניתן ללמוד את משנתנו בלי להיכשל בהבנה מוטעת ועל ידי דיוק לא מדויק? הגמעונה היא גופה כמשמלן דחינוך וקידוש דשולחן בשבת הוא, כדקתני סיפה, לא את המנורה אלא בשבעה נאותיה בין הארבעים. איך קריאת הסיפה מוכיח את תשובת הגמרא שחינוך וקידוש השולחן בשבת? אז רש"י ארבע שורות מהסוף, כדקתא ניסיפה, ומנורה אינה מקדשת, כלומר וכל מילתא דידה אינה אלא בין הארבעים, דהיינו הדלקה הכי נמי כל מילי דידי דקידוש וחינוך דשולחן בשבת. אז כמו שבמנורה כל ענייניה היא רק אך ורק בין הארבעים, כל מה שקשור לשולחן, חינוכו, קידוש הלחם, הוא רק בשבת. ממשיך הגמרא. הנושא שכתבנו בשוליים, אין קטורת בה על ידי יחיד ולא על מזבח החיצון. בסופו של דבר הקטורת הוא שייך רק במזבח הפנימי ורק על ידי קטורת שהובא על ידי הציבור, לא נדבת יחיד. הגמרא, תנו רבנן, זהו קטורת שעלתה ליחיד על מזבח החיצון והורת שעה הייתה. הפריטה הזאת היא די סתומה, והיא גם בניגוד למילות הקדמה שלנו. אבל התשובה לכך, זה בשלוש מילים האחרונות, בהוראת שעה הייתה. אז הגמרא שואלת איך, איזו, על מה אתה מדבר, איזו תורת שהוקצרה על ידי יחיד, זה נקרא זה מינוס אחד, שתורת לא שייך ליחידים, אבל כאן היה מקרה כזה, ומינוס שני, פה שזה המזבח החיצון, בזמן שאמרנו זה, שתורת הוא רק במזבח הפנימי. אז זה שואלת אמרה, איפה זה היה? אמר פאפה בנשיאים. אני חושב שכולם מכירים פרשת נשוא עם הקורבנות שהביאו הנשיאים, והנשיא שבט היה אדם פרטי, וכל אחד הביא קטורת. אותו קטורת גם הוקטר על מזבח החיצון, וזה מה שהתכוון הברייתא שאומרת שזו הייתה הוראת שעה. כי חוץ מזה לא הייתה קטורת יחיד על מזבח החיצון. נמשיך בגמרא. הגמרא תשאל כאן שתי שאלות על פי דיוק ממה שאמרנו. אלא. וגם תשימו לב מבחינת הסימונים, יש לנו קושיה ארוכה שמביא אותנו לשורה שישית בעמוד ב'. אלא יחיד על מזבח החיצון הוא דלא על מזבח הפנימי מקריב, אז יחיד כן יכול להביא קטורת על מזבח הפנימי, זה בתמיהה. ותו עוד תמיהה, על מזבח החיצון יחיד ודלו הציבור מה קרבו? מזבח החיצון אמרנו שיחיד לא, אבל ציבור כן? תורת על מזבח החיצון, ממתי שמענו כזה דבר? והתניה, אנחנו נשמש פה במשולשים כפי שאנחנו מסבירים פה בשוליים. הבאתנו את המילה יכול, וכמה פעמים תראו את זה. סדרה של הלכות ומקורותיהן בעניין מי מביא קטורת, איפה מקריבים אותו. שוב פעם הגמרא, והתניא, יכול יהיה יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה נדבה, כלומר כיוצא בה בקטורת. נדבת קטורת, וקורא אני בא מוצא שפתיך תשמור ועשית, ואז נגיד שאתה חייב לקיים את נדבה כזאת מדין נדר. שוב פעם, יחיד מתנדב ויהיה חייב להביא קטורת בנדבה, תמוד לומר לא תעלו עליו קטורת זרה. יכול לא יהיה יחיד מביא שאין מביא חובתו כיוצא בה. אולי יחיד אינו מביא קטורת בנדבה, כי אין תקדים שאצל יחיד שמביא קטורת בחובה. נמשיך בעמוד ב', אבל ציבור אין מביא. אולי יש מושג של קטורת נדבה ידי הציבור, שמביא חובה כיוצא בה. העצם מהות הקטורת של כל יום הוא קטורת שמקטירים אותו בתור חובה ציבורית. אז אולי ציבור יכול גם להביא קטורת בנדבה, תמוד לומר לא תעלו, ורשימה משמע לרבים כאמר. יכול לא יעלו על מזבח הפנימי, אבל יעלו על מזבח החיצון. אולי ציבור כן יכולים להביא נדבה של קטורת אם מדובר במזבח החיצון. תלמד לומר את שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש ככל אשר ציוויתיך יעשו. אין לך אלא מה שאמור בעניין. דהיינו, ציבור, חובה במזבח הזהב וזהו. אז אנחנו חוזרים רק להבהיר, יש לנו קושה, אמרנו, זה סוף קושה ארוכה, ממה שאמרנו בתחילת הגמרא, היה ניתן לדייק שלמשל יחיד, הדיוקים מהנשיאים, מה ראינו אצל נשיאים? ראינו אצל נשיאים נדבת כתורת יחיד, כל נשיא היה יחיד על מזבח החיצון, אז היה ניתן לדייק, אולי זו הייתה הוראת שעה, אבל יחיד על מזבח הפנימי יכול להקריב. ובקשר למזבח החיצון, אולי הציבור כן יכולים, ואז הבאנו את המקורות שלא זה ולא זה. אז מה עושים עם הדיוקים שראינו בתחילת הסוגיה? אגב, רב פאפה הופיע, הוא הסביר את המקור של תורת שעלתה ליחיד המזבח הריצון בנשיאים. אז מתאים כעת שרב פאפה הוא נותן את התשובה לשאלה. אמר רב פאפה, לא מבעיה כמר. מה שנאמר בתחילת הדברים הוא בסגנון לא מבעיה, אני לא צריך להגיד דברים מסוימים. לא מבעיה ציבור על מזבח חיצון דלא אשכחן, זה פשוט לא, אני לא צריך להגיד שציבור לא יביאו על מזבח חיצון, כי אין תקדים לזה. ולא מבעיה יחיד על מזבח הפנימי דלא אשכחן, גם זה אני לא צריך להגיד, זה כי אין תקדים ליחיד להביא קורבן כתורת על מזבח הפנימי. אלא אפילו יחיד על מזבח החיצון דאשכחן בנשיאים, היה תקדים לכזה דבר, וזה יכול לעורר מחשבה שאם פעם היה כזה דבר, אז גם לדורות יחיד יכול להביא כתורת על מזבח החיצון. אז על זה נאמר הוראת שעה הייתה, אפילו הנשיאים, ובמה שהם עשו זה היה חד פעמי, הוראת שעה, ואין ללמוד משם שום דבר הלאה. כעת אנחנו מתחילים, הגענו למשנה שגם התחלה של סוגיה שעסוקה בחביתי כהן גדול, זה מנחה שכמות הסולת שלו איסרון, שהכהן גדול היה מביא כל יום חצי איסרון בבוקר וחצי איסרון בין הארבעים. המשנה, חביתי כהן גדול לא היו באין חצאין, אלא מה הכוונה לא היו באין חצאין? אמרנו עכשיו, כרגע אמרנו שחצי בבוקר וחצי בין הארבעים, מה פירוש לא היו באין חצאין? אלא מביא איסרון שלם וחוצהו, הוא מקריב מחצה בבוקר ומחצה בין ארבעים. וזה להפוקי רעיון להביא מההתחלה רק חצי איסרון מביתו בבוקר, ועוד להביא עוד חצי איסרון בין ארבעים. זה לא, אלא כבר בהתחלה לבוקר מביאים איסרון שלם וחוצים אותו, כפי שאמרה המשנה. כהן שמביא מחצה שחרית, כהן גדול הוא הביא את החצי בשחרית, הקריב את החצי סרון שחייב להקריב בשחרית, הוא מת, הוא מינו כהן אחר תחתיו, כהן גדול ממלא מקומו, מה עליו לעשות? עכשיו זה הגיע לבין ארבעים, מה עליו לעשות? לא יביא חצי סרון מביתו להקרבת החביתין של בין ארבעים, ולא חצי עשרונו של ראשון, הרי אותו כהן גדול לפני מותו הוא הביא עשרון שלם, חצה הוא, והקריב את אשר בוקר ואז מת, אז נשאר חצי שעון משלו. לא, אז אותו כהן שמינו תחתיו, הוא לא מביא את החצי שעון של הכהן הראשון, אלא מה הכהן החדש, כהן גדול חדש עושה, מה הוא עושה? אלא מביא איסרון שלם וחוצר, הוא מקריב מחצה, ומחצה עבד. נמצאו התוצאה מהסיפור הזה שני חצאים קריבים, זה חצי הראשון של אותו כהן ראשון, והחצי שהביא את הממלא ממקום הכהן גדול חדש לבין ארבעים, אלו שני החצאים שקריבו, ושני חצאים עובדים. מה שנשאר מכל אחד מהכהנים האלו עבודים. בשוליים כתבנו כנושא מה שכבר ראינו במשנה, ונקרא בכל אופן תחת הכותרת נושא: חביתי כהן גדול באים מאיסרון שלם שחוצים אותו במקדש ומקריבים חציו בבוקר וחציו בין הארבעים. אנחנו מגיעים כעת למקור תנאי, ועם מספרים רומאים חילקנו את הברייתא לשלוש בבות. תנו רבנן, אילו נאמר מנחה מחצית, אולי כדאי לנו להכיר את הפסוקים שיצוטטו פה מויקרא פרק ו', פסוקים י' ג' וי' ד'. בשוליים למטה כתבנו, הוספנו אותם בגמרות המסומנות שלנו. פסוק י' ג', זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לשם ביום הימשך אותו עשירית האיפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. פסוק י' ד', בניין מנחת החביתין, על מחוות בשמן תעשה מורווחת, תביאנה תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח לשם. הביטוי מורווחת, רש"י כותב חלוטה ברותחין. עכשיו חזרה לגמרא, נקרא עוד פעם שורה ראשונה: אילו נאמר מנחה מחצית, זה לא כתוב, כתוב בפסוק י"ג, בפועל כתוב מנחה תמיד מחציתה בבוקר. אבל אם היה כתוב מנחה מחצית, הייתי אומר מביא חצי איסרון מביתו שחרית ומחריב, חצי איסרון מביתו ערבית ומחריב. תלמוד לומר, אבל באמת מה כן כתוב? מחציתה בבוקר. ומה משמעות המילה מחציתה? מחצה משלם הוא מביא, כאילו מחצית משלה, ממה? משלם. הכיצד? מביא איסון שלם וחוצהו ומקריב מחצה בבוקר ומחצה בין ארבעים. עכשיו בב השנייה, נטמע מחצה של בין ארבעים או שעבד, יכול יביא חצי איסרון מביתו ערבית ויקריב. תלמוד לומר ומחציתה בערב, מחצה משלם ומביא. רש"י בתחילת פירושו על הגמרא למעלה אומר מריבוי הדבב משמע, אפילו כהן העומד בין ארבעים, אף אגב דאיקה חציו איסון דראשון, יביא מביתו. האמת היא שרש"י הזה מתאים להמשך, ולא על הקטע הזה של טומאה, אבל ייתכן שזה באמת אותו דגש על הוו פה בפסוק. אז אם ככה קרה, אז אמרנו שהוא לא יביא מחצה חדש לבין ארבעים. אז מה לומדים ומחציתה בערב? מחצה משלם ומביא. כיצד? מביא סעון שלם מביתו וחוצה ומקריב מחצה ומחצה עבד. נמצאו מה יוצא מכאן, שני חצאים קריבים ושני חצאים עובדים, כפי שהסברנו מוקדם במשנה. ובבה שלישית, כהן גדול שקריב מחצה שחרית. חצי עיסרון של המנחת חביתין הוא הספיק להקריב בבוקר, הוא מת. ומינו כהן גדול אחר תחתיו. יכול יביא חצי עיסרון מביתו, או חצי עשרונו של ראשון, של אותו כהן שמת. תלמוד לומר, הוא מחציתה בערב. מחצה משלם הוא מביא ומקריב. כיצד? מביא עיסרון שלם וחוצהו. הוא מקריב מחצה. ומחצה עבד. נמצאו שני חצאים עובדים ושני חצאים קריבים. תני תנו קמי דרב נחמן. מחצה ראשון ומחצה שני. מחצה ראשון זה החצי שנשאר מהכהן הראשון. אמרנו שהכהן הראשון הספיק, כהן גדול הראשון הספיק להקריב חצי עשרונו בבוקר ומת. אז נשאר אצלו חצי שני שהוא היה אמור להקריב בין ארבעים, אבל מת לפני כן. אז זה המחצה הראשון שנשאר ממנו, ומחצה שני זה החצי השני של העיסון שהביא הכהן גדול הממלא מקומו, הבא במקומו. אז הוא הקריב את תמיד את החביתים של בין ארבעים, אבל זה רק חצי עשרון. חצי עשרון השני הוא יהיה לאיבוד. אז הברייתא אומרת, תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. לא שורפים אותם מיד, אלא ממתינים עד שיעבור זמנם. זה נקרא תעובר צורתן, עד שיחול פסול לינה עליהם, ואז ניתן לשרוף אותם, את שני החצאים האלו. אמלי רב נחמן, רב נחמן אומר לזה שלימד את המקור, בשלמה ראשון אני יכול להבין החצים שנשאר מהכהן גדול הראשון שלא שורפים אותו מיד, אלא ממתינים עד עד תעובר צורתן. למה? איך זה להקרבה? זה היה נראה להקרבה כשהוא הביא את העשרון השלם בבוקר, הוא עוד חי, אז הוא ציפה להקריב גם את החצי השני. זה נקרא נראה להקרבה, וכזה דבר זה לא מכובד לקחת מה שהיה נראה להקרבה ולשרוף אותו מיד. אלא שני, למה לעיבור צורה? החצי עיסרון של הכהן השני, הכהן החדש. למה צריכים להמתין עד עיבור צורה? עד שיחו פסול לינה, דהיינו עד שיעבור הזמן להקרבה, עד שיחול הלילה. מעיקרה לעיבוד קראתי, כשהוא הפריש אותו כהן גדול שני, כשהוא הפריש את העיסרון השלם, היה ציפייה רק להקרבת חצי אחד. החצי השני המראש היה הולך לעיבוד. אז על כזה דבר הוא לא נראה להקרבה, אז יש לסוף אותו לאלתר, למה צריכים עיבור צורה? הגמרא נותנת תשובה, ואנחנו מספרנו אחד, ושורה הבאה רבשי תשובה שנייה. התשובה הראשונה, זה אמר לך מני, מי התנא שעומד מאחורי המקור שראינו שעל שניהם תעובר צורתן? תנא דבי רבא בר אבוה הוא, דאמר, ושיטתו של התנא של בי רבא, התנא, השיטה שלו, אפילו פיגול טעון עיבור צורה, אפילו פסול חמור, לא שורפים אותם מיד וממתינים עד עיבור צורה.
רב אשי אמר, אפי בתימה רבנן. המקור שראינו ששניהם יש עיבור צורה, גם המחצה השני, יכול להסתדר גם לפי שיטת הרבנן, ולאו דווקא התנא דבי רבא. למה? איך זה יכול להסתדר גם עם הרבנן? כיוון דבעידנה דפלגינו, הכהן גדול השני, הוא הביא איסורים שלהם, והוא חצה אותם. עכשיו, לפני שהוא בחר איזו חצי להקריב לחביתים של בין הארבעים, רגע לפני שהוא החליט איזו חצי, אפשר לומר, אי בי אי מקריב ואי בי אי מקריב. שני החצאים היו ראויים, אחד מהשניים, אבל לא ברור איזו, אחד מהשניים היה ראוי להקריב. אז על סמך זה, אמורים מחסה חזו, כל אותו איסרון, שני החצאים שלו היו ראויים, רק תלויים איזו אתה בוחר, ואז מגלים השני שהוא לא. אבל עד אז, כל אחד היה ראוי להקטרה ולהקרבה, ולכן, כמו שאמרנו מקודם, שדבר שהוא נראה להקרבה, לא סופים אותו מיד, אלא ממתינים עד עיבור צורה. בשוליים יש לנו נושא חדש. הכנת חביתי כהן הגדול הייתה ידי טיגון ואפייה. קיימת מחלוקת בסדר הדברים. הגמרא, איתמר, חביתי כהן גדול, כיצד עושים אותן? בפסוק מוזכר מחבת, בפסוק י' כתוב על מחבת בשמן תעשה, מורווכת תביאנה. אז הביטוי מחבת משמע אפייה. הביטוי מורווכת משמע חליטה או טיגון. אז לכן הגמרא שואלת, יש לבחור לכאורה, או אפייה או טיגון. אז לכן שואלת הגמרא, איך עושים אותם חביתי כהן גדול? רב חייא בר אבא אמר, רבי יוחנן, אופה ואחר כך מתגנה. רב אסי אמר, רב חנינה, מתגנה ואחר כך אופה. אמר רב חייא בר אבא, קבעתי דידי מסתברא, שאופה תחילה. כי בפסוק כתוב תופיני, באותו פסוק שקראנו, ומה המשמעות של המילה תופיני? תאפנה נאה. מה הכוונה נאה? שבשעת אפייה העיסה נאה, כי בניגוד או בניגוד לטיגון, שהטיגון גורמת לכך השחרה. אז בשעת האפייה, לפי הגישה הזאת של הבחייה, האפייה קודמת, כדי שבשעת האפייה חביתי כהן גדול יהיו במצב של שנוכל להגדיר נאה. רב אסי אמר, קבעתי דידי מסתברא, שוב, הוא גם דורש את המילה תופיני, תאפנה נא. נא מופיע בתורה אצל קורבן פסח. כתוב שלא לאכול קורבן פסח נא ולא מבושל. גם היום משתמשים במילה נא למשל בהכנת סטייקים. זה לא, זה שלב מאוד מוקדם של הצליעה שלו. אז גם פה בעניין הכנת החביתים, קודם טיגון, שבשעת אפייה היא כבר מבושלת במקצת. אז זה תאפנה במצב של נע, שכבר מבושל קצת. ובכך הסדר הוא קודם קודם התיגון ואחר כך אפייה. טוב, זה אלו הם דעתם של האמוראים, רב חייא מול רב אסי, ועל זה הגמרא אומרת כתנאי, הנעשה שנוי כמחלוקת כתנאים. תופיני דעה ראשונה, תיאפנה נא. שתיים, רבי אומר תיאפנה נאה. דעה שלישית, לא ראינו את זה מקודם, רבי יוסי אומר תיאפנה רבה, אית לי נאה ואית לי נאה. ורשי מסביר תיאפנה רבה, רשי בשורות הקצות למעלה, בערך השליש האחרון, אפיות הרבה אופה ומתגנה ואופה. איתלי נא, משום אחי אופה אחר תיגון, ואיתלי נאה משום אחי אופה תחילה. אז הוא מתחיל עם אפייה, זה, בזה הוא מקיים תיאפנה נאה, ואחר כך בא תיגון שאחריו יבוא עוד אפייה, שבזה נוכל לקיים שהאפייה הזאת היא אחרי בישול מקצת או תיגון מקצת, אז זה תיאפנה נא. עד כאן שיעורנו להיום.